Fune. רדיו עפולה, מה ש...
מדבר אליכם. היי לכם, בוקר טוב, כאן שמוליק שוורץ בעמק הקיימות. מה נשמע, פולה ועמקים, כיף לחזור אליכם, שבוע שעבר לא שידרתי, חזרתי אליכם, כיף להיות איתכם. היום אני מארח בכיף את ורד אבלס, היא אורחת מיוחדת, היא באה אלינו מירושלים, זה לא סתם, להצליח להביא לפולה אנשים מירושלים, זה דבר גדול, סימן שהפולה זה מותג. בוקר טוב, ורד.
בוקר אור לכולם.
מה שלומך? איך עברה הדרך?
עברה חלק. היה בסדר.
עברה חלק.
עברה חלק.
אז תדעו לא לכם,
בלי אפשר... בלי פקקים, בלי צפצופים.
אז אפשר להגיע לאפולה בצ'יק צ'אק. בכיף. אז ככה, אני אתן לכם רקע ככה על ורד. ורד כמובן נולדה בארץ. היא עשתה תואר ראשון בטכניון של תעשייה וניהול. ותואר שני עשית בקליפורניה. במדעי הסביבה, וגם דוקטורט, והתמחית בניהול סביבתי בחברות, אנחנו נדבר על זה, זה נושא חדש ומתקדם מאוד, במיוחד בארץ, ובכלל אנחנו היום נמצאים בתקופה של תקופת הקורונה, קודם דיברנו פוסט קורונה, מדברים פוסט קורונה, אבל חזרנו חזרה לקורונה, אז זה מבלבל, ו... אנשים נמצאים במצוקה גדולה מאוד של תעסוקה. וכשאנחנו מדברים פה בתוכנית על קיימות, ולאנשים גם מאפולה, לא לחוגים, את יודעת, שמתעסקים עם זה כל היום, אלא אנשים מחיפה, אפולה, עמקים, אנשים שחיים את חיי היום-יום, קשה מאוד לחבר את הדברים האלו, ובמיוחד עכשיו, עם בעיות של מצוקה בתעסוקה, דברים שמטרידים אותך, אתה חושב עליהם, זה תופס לך את... מרכז העניינים בראש ובעיסוק היומיומי, אבל קיימות היום קיבלה הזדמנות בגלל כל הנושא הזה של הקורונה. מתחילים להבין שצריכים לעשות איזה פליפ כזה, לשנות כיוון ולהתחיל לפעול בכיוונים שונים ולהמציא את עצמנו מחדש בעצם. והנושא של תעסוקה, למה אני מדבר על תעסוקה? קיימות יוצרת הזדמנויות חדשות לתעסוקה, במיוחד באנרגיות מתפתחות, בנושא שאת תדברי עליו, גם כן יש הרבה מה לעשות, ויווצרו הרבה משרות בנושא הזה, וכדאי שאנשים יכינו את עצמם, וגם מוסדות שאת בא מהם, כמו אוניברסיטת תל אביב, ומעבדת מחקר שלך, שתספרי עליה, ייתנו את כל הכלים ויכשירו את מי שמעוניין, כמובן, לפעול בעולם החדש, וזה יהיה בעולם החדש. גם בלי הקורונה, כשאנחנו קצת מדברים בתוכנית הזאת על עתידנות, דובר על זה, וגם האום, ובוא נגיד הסכמי פריז, וכל זה מדברים על 2050, זירו אמישן, עוברים נוטשים את כל השימוש בדלקים פוסיליים, זו התוכנית, כמובן הכל בגלל המטרה שמקדשת שזה ההתחממות הגלובלית, ואנחנו נדבר על זה. אז ורד, עוד פעם, בוקר טוב. אני רציתי לשאול אותך ככה, אני לא סיפרתי גם כן על זה שאת פעילה ומתנדבת, וגם היית שותפה ופעילה ביונידו, שאנחנו נדבר גם על זה, שזה ארגון של זה שייך לארגון האומות המאוחדות, וזה מקדם תעשייה ירוקה ובמדינות שהן לא חזקות תעשייתית ומשתמשות במתודולוגיות שבעצם יישמו אותן בגרמניה או שנולדו בגרמניה ובמדינות יותר מתועסות. כך אני חושב, יכול להיות שאני מקשקש. את גם מייעצת לשר האוצר, אני מבין, גם לקץ?
בעבר.
בעבר. אוקיי. אז טוב, לאיזה שר אוצר ייעצת?
זה היה כחלון.
כחלון, אוקיי. נהדר, אולי תייעצי לו דברים חכמים לשר האוצר החדש קץ, יש לו הרבה סוגיות לטפל בהם. ודבר מאוד נחמד ומעניין, שאת מתנדבת מעל 15 שנה בארגון מהנדסים ללא גבולות.
נכון.
את ספרי לנו גם על זה.
גם על זה אני מבטיחה.
מאה אחוז, זה גם נורא מעניין אותי. אני גם מהנדס, אז גם מעניין אותי, וגם אין לי גבולות, אז זה בסדר.
מעולה, הגעת למקום הנכון.
אוקיי, אז ורד, בואי תספרי לנו מה זה אקולוגיה תעשייתית, ובכלל. תכניסי אותנו, את יודעת, אנחנו עכשיו מדברים מ-30,000 רגל, תתחיל להנחית אותנו.
אז בואו אני אכניס אתכם לזה דרך הסיפור האישי שלי. אני מהנדסת תעשייה וניהול ברקע שלי.
כן.
אבל כבר מימי הלימודים של תעשייה וניהול, הבנתי שהדברים קשורים ועניין אותי איך מתייחסים לנושאי סביבה ומשאבי טבע בכל המערכות התעשייתיות. אז לא היה שום דבר בישראל, בקושי בעולם. ואמרו לי, את רוצה, תהיי מהנדסת סביבתית, לכי תלמדי הנדסת סביבה. אמרתי, אני לא רוצה לטפל בשפחים, אני לא רוצה לבנות מתקני טיור, אני רוצה לשלב אמיתי בין תעשייה לסביבה. מפה לשם נדדתי לארצות הברית, כי לא הייתה לי ברירה, כי פשוט פה לא היו אף תוכניות, ושם נחשפתי לתחום המדהים הזה שנקרא בעצם Industrial Ecology.
רגע, זה ממש בארבח ככה?
בארבי, וכולם חשבו שאמרו לי, מה את רוצה? יש לך תעשייה וניהול, הכל פתוח בפנייך, מה את עכשיו הולכת להתעסקת בנושאי סביבה?
את יודעת מה אמרו לי, אני גם כן בקריירה שלי רציתי ללמוד תעשייה וניהול, והתחלתי לעבוד בבתי זיקוק כזה. ובאתי למנהל בתי זיקוק ואמרתי לו, התקבלתי, תעשייה וניהול, לא חשוב שלפני כן התקבלתי לארכיטקטורה, ובני דודים שלי השפיעו עליי לעבור לתעשייה וניהול, כי אז זה היה באופנה נורא, תעשייה וניהול. הוא אמר לי, לך תלמד הנדסה כימית. מה אתה הולך לתעשייה וניהול? זה מעשייה וטיול. אז ספרי לנו.
אז לגמרי, אז אמרו לי, מה את משוגעת, מה הקשר, תעזבי אותך וכולי. ולא ויתרתי ומצאתי את המסלול הנכון. ובעצם נחשפתי לתחום הזה שנקרא אקולוגיה תעשייתית. עכשיו, בשנייה הראשונה אקולוגיה, תעשייה מה הקשר, זה מערכות טבע, זה תעשייה מזהמת וכו'. ובעצם הבסיס שעומד מאחורי הקונספט הזה אומר, בוא נסתכל רגע על מערכות הטבע, המערכות האקולוגיות המדהימות האלה, שהן כל כך יעילות, עם אפס פסולת, עם אפס בזבוז, כל חלק מהעשב יש חיה שאוכלת אותו, אפילו במקרה של טרף, את כל החלקים, אוכלים, איך אני תמיד מספרת שבאחד הפארקים בטנזניה שביקרתי פעם בערב, האנטילופה המסכנה סיימה את חייה, בבוקר לא היה זכר לרצח.
זירו וייסט, איך את פסולת? אפס פסולת. מדבר אליך? אתה מג'ן זי?
וככה, בוא ניקח את המערכות היעילות האלה, ששום דבר לא מתבזבז בהן, והכל כל כך מדוד וחכם, וננסה להטמיע אותם במערכות תעשייתיות. במערכות ייצור וצריכה, אוקיי? אל תחשבו שאני אדברת פה, או על התעשייה, אתה באת מהתעשייה, נכון? זה לא התעשייה הרחוקה שאחראית על הכל, זה אנחנו. זה מנגנונים שהם קרובים אחד לשני, והם קשורים אחד בשני, ובעצם האקולוגיה התעשייתית אומרת, בואו ונסתכל על זה כמערכת הוליסטית. בואו נראה את הצד של הייצור, את הצד של הצריכה, ואת כל האינטראקציה שיש לנו עם משאבי כדור הארץ, ונראה איפה אנחנו משפיעים, נמדוד את זה בצורה כמותית, לא ככה, ולא שאוי, אני אוהבת את דובי הקוטב או אכפת לי מהעצים, לא, בואו נסתכל על זה בצורה כמותית, כי גם יהיה לנו ככה כלי לבוא ולדבר עם קובעי מדיניות, עם מנהלים בחברות וכו', ובואו נראה, קודם כל נבין את הקטסטרופה, ואיך אנחנו יכולים להתחיל לתקן, ונבנה כלים שעוזרים לנו. אז לדוגמה, ראיית מחזור חיים, שזה בעצם לחשוב, תחשבו על הטלפון שכולכם, יש לכם, הטלפון החכם, מחומרי הגלם, שמשתמשים בהם בשביל הייצור, דרך הייצור עצמו, האריזה, הפצה, שינוע, שימוש, הטעינה כל יום כמה שעות בחשמל, ועד שיצא האייפון X ואייפון 12 במקום ה-11 וכולי, ואני רוצה עוד מצלמה ויותר גדול, ואני מחליף, ורגע מה קרה לטלפון בסוף מחזור החיים שלו וכולי, ולחשוב על כל זה בראייה כוללת, סביבתית, ואתה הזכרת את משבר האקלים, והוא בטח מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, אבל משבר האקלים זה לא ההשפעה ולא הבעיה הסביבתית היחידה שיש לנו. יש לנו הרבה מאוד השפעות סביבתיות, ובעצם בתחום שלנו אנחנו אומרים, בואו נסתכל על מגוון השפעות סביבתיות, על מגוון שלבים במחזור החיים של כל מוצר, כל שירות, כל דבר שאנחנו משתמשים בו ויוצרים אותו בעולם, ובואו נראה איך אנחנו יכולים להפחית את הנזקים, להפחית את ההשפעות. וזה משהו שקשה לחשוב עליו, קשה לחשוב על התעשייה כמערכות טבע, איך אפשר בעצם לייעל אותם בצורה כזאת מדהימה. אבל אם אני שמה שנייה חזרת הכובע של תעשייה וניהול, זה דווקא משהו שהוא מאוד מובנה לתעשייה. התעשייה מחפשת כל הזמן להתייעל וכל הזמן לחסוך בכסף.
נכון.
אם אני חוסכת באנרגיה, נכון. אז חסכתי בחשבון החשמל בסוף החודש. ואם אני חוסכת במים, אז חסכתי בחשבון המים. ואם פיניתי פחות פסולת, כי אם החסרתי, אז שילמתי פחות על פינוי הפסולת שלי. זאת אומרת שיש פה הרבה נקודות ממשק שיכולות ללכת יד ביד, מה שנקרא win-win. ועכשיו השאלה איך עושים את זה, בצורה גם שהיא הכי יעילה.
וזה, זו הפרקטיקה בעצם, כי כשאת מגיעה למשל, כשאת מגיעה למפעל, אוקיי, אז מסתכלים, את יודעת, בהתחלה, אקולוגיה, שומעים רק את השם, אומרים, זה טייס
הירוקים ריקופ, האלה כן. תעזבו אותנו.
מעופף, חייזר, כמו שיאיר נתניהו אומר, נכון? חייזרים. אוקיי, אז את מגיעה, ואת בעל ויושבת עם סמנכ"ל כספים, ואת יושבת עם סמנכ"ל התפעול, ואת יושבת גם עם המנכ"ל, ואת אומרת לו, תביא לי את ה-P&L שלך, אוקיי, אני רוצה להסתכל על ה-P&L שלך, ובוא אני אראה לך איך אני משפיעה על ה-P&L שלך בסוף התהליך שאני מעבירה אותך. ככה אני מבין את זה. זה הדברים שבעצם מדברים למי שמנהל מערכות כאלו. הם מסתכלים, אבל מה שכן, צריך לשחרר אותם, כי חברות בדרך כלל, לצערנו, נמצאות במרוץ מטורף ובתנאים משתנים כל הזמן. וכמובן עכשיו זה בכלל מצב שהוא וולטילי ומטורף. שמחירי חומרי גלם משתנים, ועניין של שינוע, ושרשרת הספקה, וכל הדברים האלו נפגעים, זה דבר מטורף. מסתכלים איך הם שורדים את הרבעון הבא, איך מסתכלים...
מצד שני זה גם נקודה מצוימת לשינוי.
נכון, נכון, אבל אז צריך לשחרר אותם, ולהגיד להם, תשמעו, תסתכלו על האופק קדימה, זה הדבר שבעצם, אם אתה תסתכל כמה שנים קדימה, ותאמץ דרכי פעולה, שבוודאות, יביאו לך להגדלת שורת הרווח, ואני אוכיח לך את זה בווין-ווין, ומניצחונות מהירים אפשר לעשות את זה, אני מניח, תספרי לנו אולי מקרים כאלו, אז...
אבל זה יותר משורת הרווח, אנחנו בעצם אומרים פה, בואו, בכלל תפתחו גישה הוליסטית אחרת, שלא מסתכלת רק על שורת הרווח. שורת הרווח תהיה תמיד חשובה, היא תמיד הבסיס להכל, לא נהיה רווחיים, נפשוט את הרגל, גמרנו. זה לא, זה כמובן ברור, אבל איך אני מתחיל להסתכל גם על נושאים סביבתיים וגם על נושאים חברתיים, ואיך אני משלב פה מה שנקרא טריפל בוטם ליין, שורת רווח משולשת שאומרת שגם אני אפחית השפעות סביבתיות, גם אני אהיה יותר רווחי והצמיחה הכלכלית שלי תמשיך, וגם אני אביא לרווחה יותר גדולה, או ל-well-being יותר טוב, או לאושר, או לא משנה באיזה מדד חברתי אנחנו נשתמש, איך אנחנו, אם אנחנו באמת יכולים לעשות את זה ברמה המשולשת הזאת. והתחום שאני באה ממנו בעצם אומר, בואו, יש כלים כמותיים היום להתחיל לבדוק את הדברים האלה ולנסות לעשות את האופטימיזציה, אוקיי? כשזה ווין 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 זה מצוין, ואם זה לא ווין ווין ווין, אז בואו נראה מה בא על חשבון מה. ויש לנו משרד של אפשרויות, בואו נחליט, פה אנחנו מוכנים, פה אנחנו לא מוכנים וכו'. אבל בואו נעשה קבלת החלטות שהיא באמת מבוססת ראייה רחבה ונתונים.
אוקיי, אז בואו נעשה הפסקה לשיר קטן שבחרת, נכון?
חליל על החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא למדוד שוב כמו החול כשהרוחות אותו ליטפו בעוז אחז במות האוהל אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר והכבשים באו בוודי כמו חליל וואו 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 כל קורא לנדוד לנדוד וואו 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 כל קורא לנדוד כשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל, על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה.
ברוך שובך בוגד, אחוז היטב במות האוהל, כי גם אותי סופה נודדת סחפה.
צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח. ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל.
חדל להיות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע.
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול. וואו 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 וואו, כל קורא
לכם. אנחנו שוב פה בעמק הקיימות עם ורד בלס, אנחנו חוזרים לשיחה שבינינו, ובואו נתחיל לחבר את הדברים קצת. ורד, בואי, הכדור אצלך, תמשיכי, איך אנחנו מחברים בעצם את האנשים לנושאים?
אז זהו, האלה. אז עזוב אותך, תעשייה ודברים גדולים, בואו, אנחנו, האנשים, הבחירות שלנו כל יום, כמה בגדים לקנות, מתי להחליף את הטלפון שלנו, איפה לגור, כמה ילדים יהיו לנו, כל הבחירות האלה משפיעות ישירות על כל ההשפעות הסביבתיות האלה. אנחנו עכשיו סיימנו לצלם קורס בנושא של משבר האקלים, ולדבר ברמה הבסיסית, הכי בגובה העיניים, איפה זה פוגש אותי, איפה פעילות האנושות ביומיום, איך היא משפיעה על הסביבה, ואיך החיבור שלי לדבר הגדול הזה שנקרא משבר אקלים. אוקיי? אנחנו צריכים להבין שכל פעילות שאנחנו עושים, החל מזה שאני בוחרת אם אני שמה את המכונת כביסה שלי על 30 מעלות או על 60 מעלות, החל אם אני מתקלחת במים רותחים חצי שעה או 3 דקות, כל הדברים האלה משפיעים לנו על המשבר האקלים, שוב רק השפעה אחת, אבל על כל המערכת האקולוגית. והחיבור הזה מגיע מזה שאנחנו לא רואים את ההשפעות. אתם הולכים עכשיו, קונים איזה ג'ינס ליוויס חדש, אתם חושבים על מי שגידל את הכותנה שממנו נעשה הג'ינס וכמה מים הוא השקע?
אני שמעתי כמה מים, כן.
כל ג'ינס ליוויס בערך 4,000 ליטר מים.
זה טירוף.
אוקיי? 4,000 ליטר מים על המכנסיים האלה שאנחנו לובשים שנה, שנתיים, שלוש, טוב, אני לא דוגמה, 10 שנים אותם בגדים, אבל רובנו לא, נכון?
זה טירוף, זה בכלל תעשיית האופנה.
כוס קפה. כוס קפה שאתה שותה כל בוקר, אוקיי? ה-250 מיל מקפסולה של... מהקפסולות שהיום במכונות. 14 ליטר מים על 250 מיליליטר כוס קפה.
בואו אני אחזור לאופנה. אוקיי? תעשייה זוהרת.
מספרים מטורפים. אופנה מהירה.
תעשייה זוהרת. יש לה תרומה של 10% לגזי החממה. 10%! זה, תחשבו על זה שהתעשיות הכבדות וכל זה יחד הם 25% עם זיקוק, עם צמנט, עם קריאת פחם, כל הדברים האלה.
לא כמובן איך סופרים, כן, אם שינוע בלי שינוע.
בדיוק, אז... אבל 10%, וזה כל כך יפיופי, תעשיית האופנה, גוצ'י, שמוצ'י, מותגים, דיזל, זה 10% תורמת, שלא לדבר על כוח עבודה זול שהיא מנצלת בעולם השלישי וכל זה.
אז כל הנושאים האלה, אנחנו יודעים היום שרוב ההשפעות הסביבתיות קורות רחוק מהעיניים שלנו. עד 95% מההשפעות קורות בכלל לא בשימוש שלנו, אוקיי? ופה ההבנה שלנו שלא כל דבר אנחנו רואים, אנחנו איבדנו, אנחנו התנתקנו נכון? התנתקנו מהחקלאי, התנתקנו מה, מהמפעל שמייצר לנו את הג'ינס. הכל מנותק, הכל קורה בצד שני של העולם. קל לנו לחשוב שזה
גלובליות, לא,
לא
מרגישים
קשור
את זה.
אלינו.
גם נוח.
ופה מתחילה, ההבנה של הקשר הזה לדעתי, זה פה יתחיל השינוי. אוקיי? ואני רואה את זה אצל סטודנטים שלוקחים קורסים וכולי, ופתאום לא חשבתי על זה. לא הגיוני, לא אמיתי, אני בשנייה מזמין, מבצע, אחד ועוד אחד, קליק, צ'וק, בטלפון, מחר זה אצלי, נכון? נסע הצד השני של העולם, מחר, מחרתיים זה לא מבינים את המשמעויות האלה, אוקיי? אז אני חושבת שקודם כל, אנחנו חייבים להתחבר. אנחנו, כולנו, להתחבר, לא לעצום את העיניים, אוקיי? עכשיו, איך עושים את זה? זו שאלה מאוד טובה. אז רגע, אני האחד הבודד, אני שונה את ההתנהגות שלי, מה אני משפיע בעולם, מי אני, מה, כולם ממשיכים ככה, אז רק אני אפסיק. דברים מאוד מאוד, והדור הצעיר חושב על זה כל הזמן. ואיך אנחנו מניעים את השינוע הזה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ודרך אגב, פה נכנס בתחום של אקולוגיה תעשייתית, גם הצורך הזה במה שנקרא בינתחומיות. אני יכולה להיות מהנדסת כימית ולעשות כימות הכי יפה של תהליכי הייצור ולמצוא את הצורה הכי טובה להתייעל, אוקיי? בסוף יש שם אנשים ומנהלים שצריכים לשנות דברים. אני יכולה לדבר איתכם עד אינסוף על למה לא לקנות עוד ג'ינס או לא להחליף את הטלפון שלכם כל עוד הוא עובד, אבל זה אתם בסוף האנשים שעושים קבלת החלטות, אוקיי? והחיבור הזה לאנשים הוא קריטי, ולכן אנחנו חייבים גם לשתף פעולה. אנשים ממדעי החברה, עם מדעים מדויק. זאת אומרת, החיבור הזה, להבין את המשמעויות וליצור את השינוי, לא יכול להמשיך להיות בדיסציפלינות נפרדות. וזה משהו שאנחנו מאוד מנסים לקדם אצלנו היום באקדמיה, כי מבינים שזה העתיד, אוקיי? זה משהו שהוא לא טריוויאלי, זה שינוי שהוא לא פשוט לעשות.
ואיך מחברים את זה בעצם לתעשייה עצמה, שעוד פעם, האינסנטיב שלה זה תמיד לעשות רווח, איך אנחנו מחברים אותם?
אז התעשייה היום, שוב, תעשייה זה מונח מאוד רחב, אנחנו כבר היום מזמן מדברים ברמה של סקטורים, okay. וגם סקטור במדינה אחת זה לא אותו סקטור במדינה אחרת, זאת אומרת, יש פה הרבה שינויים תרבותיים שמשפיעים, אבל היום התעשייה כבר, וישראל קצת מאחור בזה, אבל גם עושה המון, תעשייה הבינה שצריך לעשות סוויץ', התעשייה הבינה שאי אפשר להמשיך ככה, אוקיי? Okay? שנים רק הייתה נתונה ללחץ רגולטורי, אוקיי? רק לעשות עוד ועוד, תחת חקיקות כבדות ומניעת זיהומים וכולי. אבל היום התעשיות הפנימו שיש הרבה דברים שהם יכולים לעשות באופן התנדבותי, וולנטרי, מה שנקרא Beyond Compliance.
זה קיים Beyond Compliance
הזה? לגמרי, לגמרי. אבל כי חברות מפנימות שזה חייב לקרות, וזה ב-DNA של האסטרטגיה שלהם, ושלשם הולך השוק.
כמה חברות את יכולה למנות שהן משתייכות לחוג הזה ש... הוא פועל והאסטרטגיה שלו היא Beyond Compliance במדינת ישראל.
במדינת ישראל אני נזהרת להגיד מספרים, אבל הרבה יש, אני לא רוצה לעשות, לא עושה פרסומת לאף חברה ספציפית, אבל חברות מסוימות, חברות שאני מכירה ועובדת איתן ועושה איתן מקרי בוחן וכולי, ההנהלה הבחירה עשתה סוויץ', אוקיי? אם זה בתחום הבנייה הירוקה, אם זה בתחום של מזון, אם זה בהרבה דברים, בתחום של קוסמטיקה וכולי, הבינו שחייבים לעשות את הסוויץ' הזה, והרבה מהפעילות היום היא וולונטרית. אבל איפה זה נתקע? כשהתעשייה אומרת, אני מת מכל הרגולציה שקיימת, אני לא נושם עם הרגולציה, איפה אני אספיק להגיע לוולונטרי? חברות ענק כמו נייקי, כמו אדידס, כמו, לא, you name it, סטארבקס, מקדונלדס, עשרות קמפיינים, עשרות עבודות אמיתיות של שינוי הרגלים, של בחירת חומרי גלם יותר טובים, של בחירת ספקים שעושים דברים בנושאים הסביבתיים, איקאה, לא משנה, you name it, בכל סקטור יש לנו היום חברות שמתחילות להוביל, אפשר להתווכח על מה המניעים, אוקיי? אבל הרבה מאוד חברות עושות הרבה מאוד דברים וולונטריים, והיום הבעיה הגדולה זה, של חברה זה להחליט מה לעשות, איפה להתמקד, יש כל כך הרבה אפשרויות, איך אני בונה לעצמי איזשהו פריורטי, איך אני בונה לעצמי את המסלול הזה של הקיימות, את המסע הזה שאני רוצה להתחיל לעשות, איפה אני מתחיל? ופה זה משהו שגם מתודולוגית אפשר לעזור לחברות לעשות את זה. אפשר להגיד להם, לנתח את המצב במדינה שהם נמצאים, בשוק שהם נמצאים, מתחרים, המקום בעולם וכו', ולהגיד, רגע, לא כולם צריכים לקפוץ ל-100% אנרגיה מתחדשת מחר בבוקר. לא כולם צריכים בהכרח להחליף את כל חומרי הגלם שלהם. איפה ההשפעות העיקריות שלכם? מאיפה הן באות? תתחילו איתם. כמובן שתתחילו מהלואו הנגינג פרוטס, מה שנאמר, קודם כל, כל מה ששווה כסף, שישר שינית וגם חסכת כסף, זה ברור מה שנקרא אקו יעילות או אקו אפישנסי, זה הדברים שקל להתחיל איתם, אף מנהל לא יגיד לך לא, כשתעשה לו דברים שתוך שנה, שנתיים מחזירים לו השקעה וחוסכים לו כסף לטווח ארוך, אוקיי? דברים היותר משמעותיים כמו לשנות חומרי גלם, לעשות עיצוב מוצר מחדש, לחשוב מראש בעיצוב המוצר הבא שלי, כשאני אגיע לשלב שאני צריך למחזר אותו, יקרה, לא יקרה, זה כבר דברים שבאמת מצריכים
נגיעה
בקור של המוצר, זה כבר, הם חייבים לראות שזה נוגע להם בשורת הרווח ומשמעותי.
וללכת אחורה, כלומר, אני זוכר מוצרים ש... החזיקו מעמד, ויש עוד כאלו בבית, 30 שנה, 40 שנה. היום חברות, קחי מכונת כביסה. 3-4 שנים זה מחזור חיים של מכונת כביסה. אז נכון, קראתי שהאום עכשיו יצא ביוזמה כזאת, שב-2021 הם מתכוונים להשיק תוכנית של לחברות, שיחזיקו חלקי חילוף למכונות כביסה, מקררים, מדיחי כלים, כל את יודעת, מוצרי ברי קיימה לפחות ל-10 שנים, ושהתפתחו גם מקצועות של תיקון, מה שנעלם, כל הנושא הזה של תיקון של ציודים, מכונות כביסה, מקררים וכל זה, לא, היום התקלקל לנו משהו קצת בעייתי, צ'יק, זורקים, הולכים, קונים.
נכון, כי קודם כל הרבה פעמים יותר זול לקנות חדש מלתקן, שזה כמובן הזוי. ומעבר לזה, כל הצריכה המהירה הזאת, הכל זמין, הכל מהיר, זה נותן לנו את ההרגשה שהכל מותר, אוקיי? עכשיו, הנושא הזה של חלקי חילוף ושל שימוש חוזר וכולי, זה נושאים שלדוגמה, האיכות כבר, אני לא אגזים, 20 שנה מתעסק בהם, אוקיי? וכמו היום יש חקיקות של אחריות יצרן מורחבת שאומרת החברות, חברים, מכרתם את זה, שמתם את זה בשוק, עכשיו תהיו אחראים על זה גם בסוף מחזור החיים. וזה אומר שכשעכשיו אני החלטתי שאני מסיימת להשתמש במכונת הכביסה או בטלפון שלי או בכל דבר, אני קורא לכם ואתם אוספים את זה ממני ואני לא משלם על זה, ואתם גם דואגים שימחזרו את זה או יעשו איזה שימוש חוזר וכו'. ופה קיוו לתת מין אינסנטיבס כזה לחברות, לעודד שימוש חוזר, לחשוב על מראש על המוצרים, איך הם התנהגו, איך מעצבים אותם, ככה שאפשר יהיה לעשות את זה בסוף. אבל הנושא של שימוש חוזר הוא בהחלט משהו שמנסים לעודד. מצד שני, אנחנו היום יודעים שלא בכל מכשיר, בכל טכנולוגיה, שווה גם להמשיך להשתמש. אם הייתה קפיצה טכנולוגית מאוד משמעותית, ועכשיו המכשיר החדש הרבה יותר יעיל וצורך הרבה פחות חשמל, ורוב ההשפעה הסביבתית באה מהצריכה שלו, של צריכת החשמל בשימוש, אז וואלה, שווה לי לייצר חדש שהוא הרבה יותר יעיל ולעשות החלפה, גריטה של האש. אז יש פה, אין חוקים שעובדים על כל המוצרים באותה צורה. ופה דרוש, אין מה לעשות, פה דרוש
תמיכה. כל דבר, אלוהים מצוי בפרטים.
בדיוק. הנתונים האמיתיים, הכמותיים, הרלוונטיים לישראל, כי מה שרלוונטי בישראל זה לא מה שרלוונטי בקליפורניה, וזה לא מה שרלוונטי בנורווגיה. ואין מנוס מלעשות את זה.
אוקיי, בוא נשמע עוד שיר.
ילדות ישראלית. שבחצר שמחה והמולה, שם כל הציפורים בהיר הקימו מקהלה. האפרונית הסולנית ניקתה את הגרון, שילבה כנף שקבע מקור וגם פתחה ברון. ציף ציף שריש רם בול 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 ביבר, לה 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 לה. לכל מי ששמע בשוש אחד העיר, אם אין מילים ואין תרים הוא לא מוכן לשיר. אנחנו לא רוצים מילים, רק זו הבולבולים, אנחנו גם ללא מילים נורא מתבלבלים. ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל, לה 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 לה. לכל מי ששמע אמר, איזו מקהלה
לכם, חזרנו אליכם בעמק הקיימות עם ורד בלס, ואנחנו ממשיכים לדבר על דברים ששומרים על האקולוגיה שלנו, ובמיוחד בראייה תעשייתית, ואנחנו קצת נדבר על מחזור חיים, ויש לך מונחים של LCA שתסבירי, ואחרי זה נגלוש גם כן ל... הרגלים סביבתיים פוסט קורונה שהתפתחו בעקבות הקורונה ועוד דברים שנפתח, בוא נג'מג'ם יחד.
בוא נראה כמה זמן, תוך שלוש שעות. אז כן, אז דיברנו בעצם על המחזור חיים הזה, נכון? על מחומרי הגלם, מהעיצוב עוד של המוצר דרך חומרי הגלם והייצור וכולי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לדעת איך דברים נעשים, איך מערכות. אנחנו לאחרונה סיימנו לעשות ניתוח של מחזור חיים של המי ברז בישראל. אתם יודעים, מערכת המים בישראל זה מערכת מאוד מורכבת. עכשיו לי יש קשר משפחתי לשמחה בלס, שגם תכנן את המוביל הארצי וגם היה נציב המים הראשון בישראל, אז נושא המים הוא כמובן קרוב לליבי. אבל כשאנחנו פותחים את הברז ושותים כוס של מי ברז, אנחנו באמת חושבים על המשאבים שהשקענו בשביל שיהיה לנו מי שתייה. היום בישראל אנחנו באחוזי התפלה גבוהים.
40%, משהו כזה.
אנחנו בהתפלה, אנחנו סיימנו לסמוך על הטבע שיהיה לנו מים. אנחנו מצד אחד מטפילים, מצד שני ממחזרים מים באחוזים של מעל 80%. מה נכנס לכוס מים הזאת שאנחנו שותים? אנרגיה, פסולות שאנחנו מייצרים, פלטות שאנחנו מייצרים. אז באמצעות הראיית מחזור חיים הזאת, קל לנו לחשוב על טלפון ועל מי שלא ידע, על הזהב שבתוכו, ועל הפלסטיק שבתוכו, ועל הזכוכית שבתוכו, אבל מים משהו כמו מים, נכון? אנחנו יכולים לעשות את אותם ניתוחים למחזור החיים של מערכת המים, אוקיי? של תשתית החשמל בישראל. נורא חשוב אם יש לי פחם, או יש לי גז טבעי, או יש לי אנרגיות מתחדשות. כל זה משפיע על ההשפעה הסביבתית של קילו-וט חשמל שאני משתמשת בו, בתעשייה, בטעינה של הטלפון שלי, או בשביל חימום המים של מכונת הכביסה. Okay? עכשיו, אין לנו את החיבור הזה, כי זה דברים עקיפים, זה דברים שהם לא אנחנו עושים אותם ישירות. אז וואלה, חשבון מים אנחנו מקבלים פעם בחודש, חשבון חשמל אנחנו מקבלים פעם בחודש, אז זה איכשהו משקף לנו את הצריכה הישירה שלנו. אבל מה עם כל הדברים העקיפים שהלכו בשביל שאנחנו נוכל להשתמש ובשביל שאנחנו נוכל לצרוך? ופה זה מצריך ממש שינוי בראייה. זאת אומרת, זה מצריך לדעתי שגם גופים ממשלתיים, גם התעשייה, תאמץ את הגישה הזאת של ראיית מחזור חיים. נפסיק לשים ידיים על העיניים. יודעים, יש את הקוף הזה ששם ידיים על העיניים, ואני לא רואה, זה לא קיים. ולהתחיל לחשוב בראיית מחזור חיים רחבה, שחלקה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אוקיי? בייחוד במדינה כמו שלנו, שענייה במשאבים, כן. את רוב המשאבים אנחנו מביאים מחול, נכון? את רוב חומרי הגלם וכולי, ופה עושים פעילות של, של זיקוק, של לא משנה מה, של יצירת חומרי...
צריכים להקטין את הפחתים ולהתייעל מבחינת פריון.
חלפים, חלקים, הרכבות סופיות, אבל רוב חומרי הגלם מגיעים מחול. אפילו משאבי אנרגיה אין לנו פה, נכון? יש לנו שמש, אבל אין את הפחם, לא שלנו, לצורך העניין, נכון?
וגז כן.
גז עכשיו...
ומתלהבים מזה, שלון יש שיקורים מזה.
אז כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לפתוח את העיניים. תחבורה, אוקיי? תעשייה, איזה חומרי גלם אנחנו משתמשים פה? איזה תעשייה אנחנו רוצים לפתח? אפרופו תעסוקה, אפרופו עתידנות, איך תראה התעשייה הישראלית בעוד 30, 50, 100 שנה?
היום היא מתכווצת. לצערנו
מתכווצת. מאיפה יבואו חומרי הגלם? איזה חומרי גלם חדשים נצטרך לתעשיות הקלינטק, לכל דבר שלא יהיה. אוקיי? אנחנו לא משקיעים בזה מספיק. חשיבה שהיא באמת לטווח ארוך. איך דיברנו קודם, מכבים שריפות כל היום, עסוקים פה כל היום במשבר הבא.
אז תמיד אני...
אין תכנון?
אז בתוכנית הזאת אני כל הזמן סביב הקאץ' הזה. איך אנחנו עושים את המאצ'ינג הזה? מחברים. גם, תראי, אם קשה כל כך לחבר תעשיות שהן כבר... יש להם הבנה, ויש להם כלים לנתח. אוקיי, זה לא האיש ברחוב פה, שהדברים הרבה יותר אמורפיים מבחינתו על מה שאנחנו מדברים, אוקיי? אז אני אומר, לאנשים ברחוב, לחבר'ה הצעירים, זה וייב, זה עניין של אופנה, זה עניין של לאיזה כיוון הולכים, זה עניין של הבנה, יש להם הבנה. את רואה, מי מוביל את המערכים.
חשוב לפתח את ההבנה הזאת, שזה לא יישאר בגדר האופנה או הווייב, כי זה צריך להבין שזה העתיד שלהם.
יפה, אז יש להם את ההבנה הזאת, אבל עדיין זה מיעוט, זה מיעוט. וזה מיעוט שהיום בארץ הוא נראה מיעוט כזה מוזר. זה מיעוט מוזר.
זה לא מיעוט, כבר...
זה לא רוב, את יודעת, זה לא רוב של אנשים ש... מדבר... תראי, את יודעת מה, הדברים הכי אלמנטריים, כמו את הכתבה בטלוויזיה, הראו את, את פינות הטבע שלנו. עם ישראל משתחרר מהקורונה, יוצא קצת לטבע. את יודעת איזה חורבן, איזה פסולת, איזה... וכמה מדברים על זה. איפה אנחנו? איך אנחנו מחברים את האנשים? זה נורא 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 קשה. איך בדברים האלמנטריים האלו של לא לשבת בתוך הזבל או לא להשאיר את הזבל פה. אז אנחנו מדברים איתם על מה יהיה בעוד 10 שנים או איזה אסונות צפויים להגיע אלינו ממזרח או ממערב. זה, כן, זה הרבה יותר קשה. אז פה זה כן עניין של אופנה לדעתי, כי רק העניין של ה... השימוש ב, ב, ברשתות החברתיות, כל הנושא הזה של אופנה, כל הנושא הזה של חיבור, של דברים שכן יש פתיחות, יש ערנות, כלומר יש אוזן לעניין הזה, אני חושב שצריך לגייס, את יודעת, אפילו אינפלואנסר, לגייס אותם לדברים האלו. כמו שמגייסים לקדם מוצרים, זה מוצר, נכון? זה מוצר.
אז יש את כל התחום הזה של sustainable consumption, של... שיווק ירוק, אני לא אוהבת המונח הזה ירוק, אבל לצורך העניין שבאמת לחשוב על איך אנחנו מקדמים את האג'נדות האלה באותם כלים שקידמנו קודם למקום כמה שיותר, עכשיו לחשוב על רגע איך אני מפחית צריכה, או איך אני נוסע בתחבורה ציבורית במקום ברכב פרטי שעומד 95% מהיום ובזבוז משווה. זאת אומרת, איך לשנות את הפרקטיקה של ה... כמה אנשים יודעים שיש היום חוק של פסולת אלקטרונית ואתה לא צריך לשים, אסור לך לשים את הפסולת האלקטרונית בפח הרגיל, אוקיי? איך אני מחנך אותם שחוק כזה נכנס, שיש מרכזי מחזור לפסולת אלקטרונית, שכשהם שמים את זה בפח הרגיל אז הם בעצם הכל יחזור אליהם בסוף דרך מי התאום וכולי וכולי.
לדעתי.
דרך ארוכה. לדעתי. אנחנו באקדמיה עושים כל מיני עבודות בתחום הזה, אבל זה כסף קטן. לך ותשאל את האנשים שמתעסקים בתעשיית המחזור של פסולת אלקטרונית בישראל, הם יצעקו גוואלט, יגידו, אין מספיק משאבים מצד אחד, אין מספיק ידע בנושא הזה, כל התעשיות מרגישות שהם מכריחים אותם, מפילים עליהם דברים שהם בכלל לא התחום אחריות שלהם, כל אחד יזרוק את זה לאחר. ויש לנו היום כבר תשתיות, יש חוק איסוף פסולת אלקטרונית, יש אחריות יצרן מורחבת, אוקיי? זה אחריות של מי שמכר פה בישראל את הדברים האלה.
אני ערכתי את עמיעד לפידות, הוא ראש תחום באדם טבע בגרין על פסולת. דיברנו על זה. היה לי פה, באתי עם דף כזה, אוקיי, יש חוקים מפה ועד באר שבע. חוק א', חוק ב', חוק ג', חוק ד', שום דבר.
אבל אני רוצה להגיד לך שבסקרים שאני עשיתי כבר לפני 15 שנה, אמנם במסגרת אקדמית, אוקיי? בסקרים שאנחנו עושים, הציבור מודע לזה שזה לא הגיוני לשים פסולת אלקטרונית בפח רגיל. לא היה חוק, לא היה כלום. שאלת אותם, יש לך פסולת אלקטרונית בבית? מה אתה מתכוון לעשות איתה? אז או שכאלה שממשיכים, כל עוד יש מקום בבוידם, זה בבוידם, וכשאין מקום, אז בסוף זה נזרק. והרבה אמרו שהם לא שמים את זה בפח, הם שמים את זה ליד הפח. אבל לא הייתה תשתית אז לאיסוף.
אני אגיד לך למה.
אוקיי?
זה אני אגיד...
עכשיו, רגע.
זה מטעמים אחרים. אפשר לי... שקשה לך להיפרד, את יודעת, מחפצים כאלו, ש...
אפשר להתווכח על למה.
זה גם עניין של דור, זה ראייה של דורות. כי הדור הצעיר כן יעיף את זה.
אני תמיד נותנת דוגמה, אנחנו עשינו מחקר לפני כמה שנים של טלפונים סלולריים. כמה, ניסינו לעשות הערכה כמה טלפונים יושבים במגירות של אנשים. עכשיו, פה לא רואים אותי, אבל אני זה חזה, תרימו אצבע, כל מי שיש לו טלפון אחד לפחות ישן במגירה. וטלפון אחד זה צנוע. אנשים אומרים שיש להם 2 ו-3 ו-4, אנחנו עשינו הערכה של מעלה מ... 8 מיליון טלפונים שוכבים במגירות רק בישראל.
אבל זה עניין שיווקי עוד פעם של החברות. תראי, אפל בארצות הברית.
לא, רגע, רגע, תן לי...
אתה מביא לה את הטלפון, היא מזכה אותך.
אבל מה זה מביא? יש חוק שמחייב אותם לקחת ממך כבר היום.
אבל היום פה אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, אם אתה תזוכה.
זה לא נכון, זה לא נכון. יש שם חברות שאוספות טלפונים, ואתה בוודאי, יש 3 חברות או 4 חברות, אתה לא יודע עליהם, זאת הבעיה. יש פה איזשהו נתק, יש כבר את התשתית, אבל אין עוד את המודעות של הצרכנים. לכן כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות...
אז זה שיווק. שיווק.
הוא תמיד הכל...
שיווק ופסיכולוגיה שיווקית.
לגמרי, וריאנת את יונת, נכון?
נכון.
ודיברה הרבה על הנושא. נכון, נכון, אנחנו צריכים יותר אנשים שידעו להעביר. אז בנינו פה, עשינו פה חקיקה, ובנינו תשתית, ויש חברות מחזור, ויש חברות שאוספות, ויש חברות, ורק לטלפונים, ורק לזה, ממש כבר בר... ועדיין הציבור, אז אני אתן לך דוגמה, 8 מיליון, עשינו חישוב, רק ערך הזהב שיושב בתוך הטלפונים שיושבים במגירות, מעל 10 מיליון דולר.
אני קראתי
רק בישראל, רק מהטלפונים, ותחשוב על כל שאר הדברים.
בטלפונים האלו, בטלפונים האלו, כשמשווים טלפון כזה, יש בו פי 100 זהב, כלומר, מצוי כבר פה מאשר באופרה שאתה קורא. ביפן...
קריאה אורבנית, יש מונח כזה שנקרא קריאה אורבנית.
ביפן, ממחזרים את זה עד ה... כמו שאמרת, בטבע, שאת רואה בבוקר, יש צייד ונשארות שאריות, ובבוקר את מגיעה ואין כלום, zero waste. שם זה אותו דבר, במחזור וב...
כן ולא, במקומות. אני, אתה נוגע פה בנושא שאני מעל 15 שנה, יש לי מחקר בתחום של טלפונים.
אז יש לך דברים שאנחנו לא יודעים.
אני בעצמי לקחתי, מסעית עם 4,000 טלפונים, הלכתי למחזר, פירקנו את זה לחתיכות, הכנסנו את זה לאהבה גדולה, ועשינו בדיקות מעבדה כמה זהב וגם הכסף וכמה פלאדיום, ממש להבין את הנתונים האמיתיים של מה יוצא מהמחזור, ואם זה כלכלי ולא כלכלי. אז הנושא הזה קרוב לליבי כבר הרבה מאוד שנים. מצד שני, אתה רואה את התופעות כמו בסין, בעודו, באפריקה, של אנשים עניים שלוקחים את זה ויודעים שיש שם ערך ושורפים את זה, מה שנקרא, עושים backyard cooking, מבשלים את המכשירים האלה עד שהם מצליחים קצת להתיך
ולהוציא את ה...
ולמצות, והם ממצים בערך 25% מהמתכות ששם, לעומת המחזור הזה שהזירו ווסט מדבר עליו ביפן, שממצא 99.7-98% מהמתכות. אז נוצרות לנו גם תופעות שאנחנו, תופעות חברתיות חדשות. מצד אחד זה טוב, זה נותן להם הכנסה, נכון? לאנשים עניים, מצד שני הם עושים את זה בלי מסכות, עם אשן שחור, עם כל מה שאין בו את המתכות זורקים לאגם הקרוב או ל...
אבל זה בדיוק מה שאסרו במלזיה, אינדונזיה, שדחפו את כל הפלסטיק למדינות האלו, ואז באה המדינה ואמרה, ובסין, סגרנו את השערים, לא מקבלים יותר את ה...
אבל זה תהליך.
אנחנו לא פח זבל של כל העולם, תפלו בפסולת שלכם.
זה לקח 15 שנה בתהליך הזה, נכון. אז זה תהליך. אז זה מביא אותנו חזרה לדיון הזה שקיימות זה תהליך, זה מסע. זה לא זבנג וגמרנו, ושנושאים קשור בנושא, ואנחנו חושבים שטיפלנו בפסולת אלקטרונית, ואופ, יצרנו פה בעיה חברתית, ואופ, יצרנו זיהום אחר בכלל מסוג אחר, וזה, מה שנקרא, דבר מביא לדבר, נכון? ה-consequential הזה, אנחנו, איפה עובר הגבול? ואיך אנחנו צריכים לחשוב מראש על הדברים כדי לתכנן את הדברים באמת בצורה יותר מקיימת? זה נושא מורכב.
בואי תספרי לנו קצת על המעבדת... מעבדת החדשנות שלך, זה נורא סקרן אותי, את יודעת שאת עושה שם דברים מעניינים. בואי תספרי לנו, מה בעצם את עושה
באוניברסיטת תל אביב? יש לי חבורה של חוקרים צעירים מבריקים, תלמידי מאסטר ודוקטורט ופוסט-דוקים וכולי. אנחנו בעצם שואלים שאלות בדיוק על מה יקרה אם. מה יקרה אם כולם פה יעברו לנסוע ברכב חשמלי? זה באמת יהיה יותר סביבתי? מה אתה חושב?
תמיד צריך למצוא, לא ללכת לקיצוניות.
אז אתה אומר לא 100%, אז אולי יש איזה נקודת אופטימום, בסדר?
לא 100%, כי אתה לא יודע מה יעשו, איזה השפעה, היום כבר רואים את זה, של המחזור של הסוללות. זה גם כן נושא, של איך אתה מטפל בזה בעצם. שאתה שם כזאת נקודה, אתה שם מסה כזאת גדולה של סוללות, וייצור של סוללות, וכל התהליכי ייצור שלהם.
חומרי גלם שצריך...
חומרי גלם שלהם, הקריאה... כן, כאשר ליטיום איון, כל הדברים האלה.
והדבר היותר חשוב, כי ברכבים עיקר ההשפעות הסביבתיות הם בשלב הנסיעה, לא בשלב הייצור של הרכב או בסוף מחזור חיים, בשלב הנסיעה, נכון? אז אם זה הרכבים הסטנדרטיים, זה מנוע בעירה, נכון? ואם זה רכבים חשמליים, אז אני טוען אותו, החשמל צריך לבוא מאיפשהו, ואז מה תמיל האנרגיה, נכון? אז ככל שתמיל האנרגיה יתנקה יותר ויהיה יותר ירוק, יהיה לנו יותר רגיוני, אז זה צריך להיות איזשהו תהליך. עם הזמן, לא לעשות עכשיו לחשמל את כולם כשהאנרגיה עוד לא מספיק ירוקה, אלא אולי צריך לעשות את זה בשלבים
וכולי. אבל אני חושב שהדברים נעים ב...
לא, אבל זה סוג השאלות שאנחנו שואלים. מה יקרה אם כולם יעברו להשתמש במשהו כזה כמו car to go? לא יהיו בעלים של רכבים, ילכו על מודל של שירות. אני צריך להגיע מנקודה אל הבי, הנה מחכה לי רכב, אני נוסע, אני משלם X בחודש, זה יותר זול אם היא להחזיק רכב פרטי.
זה נכון, זה הכיוון.
אבל מה יקרה? האם זה באמת יהיה יותר סביבתי? או רגע? פתאום הרבה יותר אנשים ייסעו ברכב פרטי כי הוא לא נגיש, הם לא יצטרכו את, את הקפיטל לקנות את הרכב, ביטוח, כל הדברים האלה, פופ, פופ, קפצו, נסו, שילמו מה שהם יכלו וכו'. אז אולי מספר הקילומטרים שניסע ברכב פרטי יעלה כתוצאה מזה. אז רגע, בריאת מחזור חיים, אם אמרנו שבשלב הנסיעה אנחנו יוצרים את הכי הרבה השפעות סביבתיות, לא בשלב הייצור של הרכבים, מה זה אומר? זה סוג השאלות שאנחנו מנסים לחשוב על מה שנקרא counter intuitive, הדברים שלא חשבנו עליהם שיקרו ויקרו, ומה המשמעות הסביבתית שלהם.
שהם לוקחים בחשבון בעצם לכל שרשרת
הערך. את כל שרשרת הערך. ואנחנו כמובן משלבים הרבה מאוד מתודולוגיות. אז תחום אחד גדול זה חשמול תחבורה, תחום אחד אחר גדול מאוד זה הפסולת אלקטרונית וספציפית הטלפונים. אז אם זה התחיל לפני 15 שנה מללכת ולמחזר ולראות כמה אנרגיה וכמה זהב אני מוציאה וכולי, היום אנחנו עברנו לדבר על איך אנחנו מעודדים את הציבור, איזה תשתית מחזור, איזה פריסה של תשתית מחזור, מה יהיה הכי קל לאנשים להביא, שיהיה להם עוד כזה כלוב כמו בקבוקים גם לפסולת אלקטרונית, שהם ייסעו 10 דקות למרכז המסחרי ושם יעשו מהם, איזה תשתיות הם רוצים לראות, עד לאיך להניע אותם, איזה קמפיינים יניעו אותם בצורה יותר טובה להחזיר את הציוד הזה, לפתוח את המגירה ולהוציא את 3 טלפונים ששוכבים שם כבר 5 שנים וכו' וכו'. אז אתה רואה, זה רצף של מחקרים ושל שאלות שמתפתחים עם הזמן, כי זה מורכב, ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות רק בצד של הייצור, או רק בצד של המחזור. אנחנו חייבים להסתכל על זה בראייה כוללת, ופה גם בא שיתוף פעולה שלי עם דיסציפלינות, עם חוקרים שונים ומתודולוגיות שונות וכולי. עוד תחום זה באמת הפיתוח מתודולוגיות של ה-LCA הזה, של איך עושים ניתוח מחזור חיים. אז הנה, עשינו את זה עכשיו למערכת המים בישראל, עשינו את זה בעבר למערכת החשמל, אבל זה יותר מסתם לעשות מחקר, כי עכשיו כל חברה בישראל שתרצה לעשות LCA, יהיה לה נתוני מים ישראלים. לא תצטרך לקחת נתונים של מים משוויץ, שהמערכת שם נראית אחרת לגמרי, ורק בתחום של פליטות גזי חממה זה כמעט 0 לעומת אצלנו הרבה יותר, היא תוכל לקחת נתונים מקומיים שבאמת באמת מייצגים את המצב בישראל. אז המחקר במעבדה שלנו הוא גם תיאורטי וכמובן עוזר בפיתוח דברים חדשים, אבל הוא גם פרקטי. והמטרה שלנו זה ליצור פה כלים למקבלי החלטות ולקובעי מדיניות ולחברות להשתמש בנתונים האלה לקבלת החלטות. וזה משהו שלי אישית נורא נורא חשוב, כי כשאני חזר, אני עשיתי את המאסטר והדוקטורט בארצות הברית, כמו שאמרת, וכשחזרתי, כולם אמרו לי, תגידי לי, השתגעת, למה את חוזרת? התחום הזה לא קיים פה בישראל, כבר יש לך, לכי למקומות שבהן כבר יש. אבל זה אותי, מה שמושך, באופן טבעי, זה להתחיל דברים חדשים.
למה אני באפולה?
ו10 שנים, למה אני באתי הבוקר לאפולה? אז 10 שנים, מאז שחזרתי, 11 שנה. אתה רואה את ההבדל, אתה רואה שהמושגים מתחילים לחלחל, אתה רואה שמשרדי ממשלה משנים את הלינגו שלהם באיך הם מדברים על הדברים והם חושבים. הכניסה ל-OECD עזרה לנו מאוד בתחומים האלה, ואתה רואה עוד ועוד חברי סגל, תעשייה שפתוחה, אתה יודע איזה שיתופי פעולה מדהימים יש לנו עם התעשייה ועם ארגונים סביבתיים, כי צמאים לידע, צמאים לחדשנות, וזה המקום שגם מחיה אותי בעניין שלי, בעבודה שלי ביומיום. מבחינתי זה השליחות.
ורד, הזמן רץ לנו.
כן.
בואי תתני עוד מילה קטנה על מדרך פחמני. אנשים שומעים, את יודעת, משהו כזה, תקציר, שיבינו מה זה מדרך פחמני, ואחרי זה נסיים בשיר שאת בחר, ותגיד לנו למה בחרת אותו.
אז המדרך הפחמני בעצם אומר, בואו נכמת מה התרומה שלנו למשבר האקלים מכל פעולה שאנחנו עושים. אוקיי? זה אומר, לדוגמה, תיקחו את הטלפון הזה ותראו כמה פליטות גזי חממה יצא בשלב קריאת חומרי הגלם, תהליך הייצור, נגיד את אפל, אוקיי? אפל היום משחררים דוח כזה, יש דוח לכל, לתוך כל מוצר של אפל, יש היום תווית סביבתית שאתה יכול לראות מה כמות גזי החממה שנפלטה בכל שלב של מחזור החיים.
זה גדול.
אז כן. המדרך הפחמני זה בעצם כימות של התרומה שלנו, האנושות, בכל פעילות שאנחנו עושים, אם זה גידול עגבנייה, ואם זה רוטב העגבניות לפסטה, ואם זה הטלפון, ואם זה הרכב, ואם זה בחרנו לנסוע באוטובוס או ברכבת או קורקינט, להיות מסוגלים לשים על זה מספר, מספר אמיתי, שהוא הצורה שמחשבים את זה, זה מה שנקרא בשווי פחמן דו-חמצני, היה צריך לתת איזשהו מכנה משותף לכל גזי החממה, יש להם אפקטים שונים, ובעצם זו צורה כמותית לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה התרומה של כל פעילות שהאנושות הזאת עושה לנושא הזה של התחממות גלובלית ומשבר האקלים. בראיית מחזור חיים, לא רק מה שאני עשיתי, לא רק ה3 דקות שטענתי עכשיו את הטלפון.
את יודעת מה, אני השתעשעתי ברעיון ככה, ואני רואה שאת שיאפל הגדולים בכיוון. אמרתי לעצמי, אתה יודע, שאתה קונה מוצר, יש שם מרכיבים. אנרגיה, יש אנרגיה, תמיד. אנרגיה, כמה זה קילו קלוריות, מאגה. אולי נשים גם סיור, כמה מדרך פחמני.
יש חברות שעושות את זה.
יפה, אז בכל המוצרים, ושתהיה טבלה כזאת.
ואיפה הבעיה היום? אז טימברלנד, לדוגמה, של הנעליים, עשו את זה כבר לפני שנים. ממש גם ייצבו את זה בנוטרישנל טאג, ממש בדבר הזה. אבל איפה הבעיה? שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. כל עוד אין סטנדרט, שמחייב את כולם, איך לחייב, כל אחד סטנדרט. שם את הדברים שאו שהוא נראה בהם טוב, או שחשובים לו, שהוא חושב שהם חשובים. עכשיו, יש מדינות כמו ישראל שמשבר האקלים הוא חשוב מאוד, אבל יש גם הרבה השפעות סביבתיות אחרות, לא פחות חשובות, שקל לנו לשים אותם בצד, כי כולם מדברים על משבר האקלים. אוקיי? אז האם אנחנו יוצרים איזשהו סטנדרט של 5-7 קטגוריות השפעה עיקריות, ומתחילים כולם לדווח אותם, וגם לקח לנו 15-20 שנה ללמוד איך לקרוא את התוויות האלה. היום הרבה יותר אנשים יודעים לקרוא תוויות מזון. סדר המרכיבים, פחממות, חלבונים וכולי. פעם לא ידענו לעשות את זה. זה תהליך לימוד. אותו דבר אני מאמינה שצריך לקרוא עם נושאים סביבתיים. ועכשיו, אנשי השיווק, תעזרו לנו לעשות את התווית שהיא תהיה הכי אטרקטיבית ושמבינים ממנה הכי הרבה דברים במסגרת קבלת ההחלטות שלנו, של מחיר, איכות, תודה. הנה גם נושא איכות סביבה.
נהדר. בנימה זאת נסיים. היה כיף לארח אותך. אנחנו לא הספקנו לחסות הרבה דברים. תודה לך.
יום טוב לכולם.